סול, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אופר לוין באולפן, צהריים טובים, יוסקה, מה המצב?
טוב, אופר, כן, מה העניינים? חזרנו.
חזרנו, וצהריים טובים לריקו שעל הקו. מה קורה, ריקו?
אופי, זה הרמאי, יאללה.
שמע, ריקו, אתה חייב להגיע לאולפן החדש שלנו. אתה חייב.
וואלה. אתה חייב. מה, המשובץ?
המשופץ, המשודרג, על באמת, מה, שמע, יש תחנות רדיו שמקנות בנו.
עליי.
אתה חייב.
אני, תגיד לי, רק אני שומע את עצמי באקו, או שגם אתה שומע אותי באקו?
רגע, אני אנסה להוריד אותך קצת, עכשיו את דבר?
1, 2, 3, 4.
יותר טוב?
יש, אבל לא משנה, אני לפחות שומע את הקול שלי.
כן, לא, סבבה. מה, אז את יוסי אתה מכיר, נכון? קצת.
כן, את יוסי, כן, קצת מכיר.
קצת מכיר.
השקעות, כן. אתה יודע שהוא עושה גם בפיקוד העורף, כמה דברים נחמדים.
כן, יש אשכולות, כן. ו... טוב, שמע, לא דיברנו הרבה זמן, אני... בוא, ספר לנו, מה אנחנו הולכים לדבר היום?
קודם כל לא דיברנו, כי המצב רוח לא נתן, ועדיין קשה מאוד לחזור לשגרה ולחזור בשגרה, ואנחנו כולנו במלחמה בעורף, בקטע הזה של שמירה ככל שאפשר על שגרת עבודה מלחמתית, כי זה מאוד 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 חשוב שכל החיילים הגיבורים, המילואים נקים וגם הסדירים, כשיחזרו לשגרה שלהם, שיהיה להם לאיפה לחזור, ושיחזרו לכלכלה החזקה והאיתנה, וזה סופר 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 קשה, ומלחמה, גם בעורף, מלחמה, באמת, לא פשוט, במיוחד בענף הנדלן.
תגיד לי, ריקו, איך אצלכם, מי שלא מכיר, ריקו, סמנכ"ל בחברת סיוון בינוי, סיוון
ביצוע,
סליחה.
ביצוע מקבוצת סמך חמרמן.
איך אתם מתמודדים? כי יש הרבה פועלים חסרים מצד אחד, ואני מניח שגם מנהלי עבודה ומפקחים שהם בטח במילואים היום. וחבר'ה, איך זה ישפיע?
בואו נחלק את זה בדיוק כמו שאמרת, לעובדים עצמם, לפועלים שבסוף בונים בידיים את הדירות, ולחלק הניהולי. פועלים חסר. המון סינים ברגע שהתחילה המלחמה תפסו את המזוודה, חזרו חזרה לסין. וכמו שהיה בהרבה מאוד כתבות, הסינים עצמם עצרו חזרה או ההגעה של חדשים לישראל בגלל פוליטיקה כזאת או אחרת. אז נכון, עכשיו חסרים המון עובדים. התאחדות בוני הארץ עובדים בצורה מאוד אגרסיבית ומהירה, וכבר בחודש וחצי האחרונים הם בוחנים הרבה מאוד פועלים מהודו, מסרילנקה ומעוד כל מיני מקומות. אין הרבה הצלחה. למשל, אני יודע שלפני שבועיים, שלושה, בחנו, ויש לי תמונות מאוד מעניינות של בחינה של עבודותיח, ריצוף, שלד, ברזל, זה ממש נחמד. לא אומרים, לא שואלים, הלו, אתה יודע לעשות ברזל, זה תבוא. לא, ממש ממש עושים להם מבחנים.
כלומר, לוקחים את זה ברצינות.
ובודקים אותם בזכוכית מגדלת כדי להביא אנשים נכונים ומקצועיים. והתקבלו לפני שלושה שבועות בערך רק 389 עובדים מתוך אלפים. וואו. ויש עוד 11,000 שממתינים. וזה בעיה. אנחנו כרגע ממש נאבקים על כל פועל ופועל. ויש גם סוג של גניבה מאתר לאתר, כלומר קבלן שמשלם טיפה יותר, אז סוחב אליו את הקבלני שלד, את הפועלי שלד. זה יוצר שוק כמובן לא ופרוץ, מייקר שוב את עלויות הבנייה, שאנחנו יודעים לאיפה זה בסופו של דבר יקרין, וזה הבעיה בשלד. הבעיה העיקרית היא דווקא בפועלים של כל המקצועות של אינסטלציה וחשמל ואלומיניום, שזה באמת אין פועלים. בחשמל היו המון פלסטינים שעבדו בעבודות החשמל השחורות, כל ההשחלות של הקווים ולבטן ולעשות שרשורים ולחצוב, הם אינם, פשוט נעלמו, זהו. לטובה כמובן אחרי 7 באוקטובר, לא רוצים לראות אותם יותר, אבל זה יוצר את הבעיה. אז גם בזה מנסים ככה מכל מקור להביא כמה פועלים, וגם הפועלים האלה עלו פלוס מינוס ב-30%, שזה הרבה מאוד כסף.
ריקו, זה זמן להכשרות מרוכזות ולהחזיר את העבודה פנימה אל תוך הארץ? איך אתם מתמודדים עם זה?
תשמע, מה שאתה אומר על הווי ויקרה. אני לא רואה את הבן שלי בין ה-26, הוא הולך וחוצב בקירות. כי הוא לא רוצה. עכשיו, זה בעיה. יש...
כי הוא נמצא באוניברסיטה, אבל הוא צריך להיות מנהל. בלי לזלזל, כמובן.
לא, לא, ברור, כולם רוצים להיות מנהלים, אבל בסוף צריך את הפועלים, והישראלים פחות רוצים לעבוד בידיים, פחות רוצים להתלכלך, ולכן זה נושא מאוד מאוד בעייתי. כל מגזר, אגב, בארץ, ישראלים מכל מגזר פחות רוצים לעבוד בבניין כפועלים, וזה לא משנה אם יהודים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, זה לא משנה. ישראלים פחות אוהבים ללכלך את הידיים, ולכן הבעיה, ולכן צריך להביא פועלים זרים, אבל זה בסדר. גם את דובאי בנו הודים, את כל המגדלים האלה, ולא אנשים מדובאי, וזה בסדר גמור.
זאת אומרת שבסוף הדברים האלה יסתדרו באיזשהו שלב.
באיזשהו שלב הסתדרו, פועלים בצורה מאוד מסיבית, ויש עוד תאגידים חדשים שקמים, שעד היום נדמה לי 52 או 53 תאגידים, שתאגידים זה בעצם אותם חברות שהן חברות הכוח אדם, שיש להם את הרישיון להביא פועלים. אז ככל שיהיה יותר תאגידים, ככה יהיה יותר פועלים.
עכשיו, איך כל הדבר הזה ישפיע בסוף על המשפט המסכם שלך, יוסי, אם אתה לא יודע, המשפט של ריקו תמיד זה רוצו טוסו תקנו דירות כי המחירים יעלו. איך כל הדבר הזה ישפיע עוד יותר על המשפט הזה?
אני חושב שאם אם אני אשנה את המשפט וצריך לשקול את זה, זה יענה על הכל. אני חושב שהמשפט מעכשיו צריך להיות, חברים, רוצו טוסו לקנות דירות כי המחירים התפוצצו.
עלייה זה מינוח עדין. אם אנחנו מסתכלים על השוק, גם ברגעים האלה וגם בכלל, לאחרי השבעה באוקטובר, אנחנו באמת רואים שהתפוצצות רכישה וההתפוצצות במחירים תגיע. בטח אם גם מתייחסים לירידת ריבית המינורית שהתחילה לאותת ולסמן. בעצם מדברים פה על הרבה משפיעים, על הרבה גורמים.
הרבה מאוד גורמים. תראו, רק ההשפעה של המלחמה, מה שדיברנו זה על הפועלים, החוטים שבעצם עצרו את כל הכניסה למפרץ וצריך ברזל מסין או חומר גלם לאלומיניום או חומר גלם לנגרות, עץ וכו', צריך לעשות עיקוף שפתאום עולה עוד כמה אלפי דולרים. זמן זה כסף, ועולה זמן בים לא מעט כסף, אז גם זה יעלה. אז הכל יעלה, אין כאן שאלה בכלל. הריבית, קחו את היזמים, עזבו את חלק הבנייה. היזמים שלא מוכרים דירות כבר במשך שנה, בגלל אנחנו לא נשכח, מבחינתי גם לא נסלח על מה שהיה לפני 7 באוקטובר, את כל מה שקרה כאן בתוך המדינה, את כל הבלגן שהיה עם הממשלה, והיה עוצר דירות, כולם לא ידעו, חשבו שהמדינה תתפרק. אז אנחנו כבר במשך שנה, 10 חודשים פלוס, יותר מזה כבר, אנחנו 13 חודשים, 10 חודשים פלוס, 3 חודשים עכשיו של המלחמה, הענף עוצר מבחינת מחירות. יש קצת עלייה עכשיו בחודש האחרון, אבל לעומת
שנה קודמת, היינו בעתה, אנחנו חיממנו מנועים.
כן.
נקרא לזה.
אז כל הדברים האלה, כל ההשפעות האלה של יזם שלא מוכר דירות והריבית דופקת לו על הראש מהבנק, מהכסף שהוא לקח, כי הוא לא מוכר גם דירות, אז אין לו גם איפה להחזיר, ובסוף מישהו צריך לשלם את זה.
אבל ריקו,
זה לא יזם ולא קבלן הביצוע.
היזמים פחות לא מוכרים דירות. אני חושב שהתחושה שכרגע קיימת בשוק היא שדווקא היזמים מבינים את השוק יותר טוב מאחרים, מוכרים דירות, מחזיקים את היכולת בעצם לקבל את הליווי הבנקאי שאותו הם צריכים כדי לסיים פרויקט, הם אולי לא לוקחים פרויקטים חדשים, אבל ממה שהשוק מרגיש...
אבל נוצר מצב שבגלל שהם מוכרים דירות, הם אולי את הדירות הם יעלו את המחירים של... הם לא מוכרים, הם עכשיו... הם נכנסים בשביל אותו ליווי בנקאי, בשביל לקבל כמה כספים, לא סתם יש את כל הליווי קבלן, זה ממלא להם את הקופת מזומנים, נקרא לזה. אבל מצד שני, את הדירות שהם ימכרו אחרי אותם 30, 40, 50 דירות של הלוואת קבלן, הם ימכרו במחיר יותר גבוה, כי הם צריכים לממן או לאפס את הדוח אפס שלהם.
גם את הדוח אפס שלהם, אבל גם אי אפשר להתעלם מהנתון המאוד פשוט. הנתון המאוד פשוט הוא שההיצע לא מספיק.
נכון.
זה הנתון המאוד
זה,
פשוט.
זה אבל נתון
שאנחנו... כבר 10 שנים.
כן, אנחנו... למרות שעכשיו זה לא שכולם עכשיו קונים דירות, ואנחנו צריכים לזכור גם דבר נוסף, שמה שריקו ציין, אחת הבעיות שהוא יעשה לנו, זה גם דחייה במסירת הנכסים. שזה גם כן בעיה שטיפול בסוף לפתחם של הצרכנים.
אני חושב שרואים את זה היום בהרבה עסקאות שנכנסות לשלם 10%, תשאיר 90% לאחר כך, או 20-80, או 5-95 וכו', אנחנו באמת רואים. זה יוצר גם בעיה אשראית. זה יוצר כמה בעיות שצריך להתמודד איתם.
כן, אבל רגע, אנחנו...
קופצים.
כן, אנחנו... זה הפינה של ריקו.
כן, אז... אנחנו מבינים לאיפה הכל הולך, אנחנו מבינים ברור שהכל לא יעלה להתפוצץ, ככה אני רואה וצופה את זה. עכשיו עוד איזשהו ממד קטן, ואני אגלה לכם, אני מקווה שהמאזינים... המאזינים תשימו עוד את הידיים על האוזניים שלא תשמעו את מה שאני הולך להגיד, כי זה ככה בין אופן ויוסי רק.
אני אשים, רגע, אני ארד אז משידור? לא.
לא, לא, רק ככה נדבר בינינו, אתה יודע שהם לא ישמעו. אבל יש עוד את שינוי מגמה שאנחנו, אני רואה בשבועות האחרונים, שבועיים, שלושה, ארבעה, יותר בין השבועיים לשלושה, שמתקבלים יותר מכרזים למלא אצלנו וגם אצל קבלני ביצוע אחרים. זה אומר מאוד פשוט, שגם היזמים מבינים שבקרוב מאוד הם יוכלו להתחיל לקחת את כל הלקוחות חזרה, והשוק הולך לעלות והם רוצים להכין את עצמם, כי מכרזים שיוצאים עכשיו הם מתחילים להימחר פלוס מינוס חצי שנה וקצת יותר. זה אומר שאנחנו בממד של חודשים מאוד קרובים יהיה לא מעט דירות בשוק, כי יהיו צרכנים שצריכים את הדירות, כולל תושבי חו"ל שאנחנו רואים כבר נהירה שלהם לפה.
כלומר, אם אני מתרגם את זה, אתה אומר, חבר'ה, עוד חצי, כחצי שנה, נתחיל לראות הרבה הרבה התחלות בנייה.
מכירות.
לא דווקא התחלות, מכירות.
אנחנו נתחיל לראות הרבה מכירות, ונתחיל לראות את המחירים עולים. היזמים כבר מבינים את זה, והם כבר מתחילים להכין את המלאי שלהם לפיצוץ מחירות שהולך להיות בקרוב.
וואו. קיצור, ריקו, אתה רוצה להגיד לנו עוד משפט סיום?
את המשפט המעודכן.
בוודאי. חברים, רוצו טוסו לקנות דירות, זה באמת הזמן הנכון עכשיו. אנחנו כבר 8-9 שנים אומרים לכם, אבל זה הזמן. בואו תניעו את הכלכלה. 9 שנים, אה? וואי. אבל לא הזדקנתי, אותו דבר בדיוק.
אותו דבר, כן.
רוצו טוסו לקנות דירות, המחירים יעלו, יתפוצצו. קדימה, אם אתם רוצים המלצה, אני תמיד זמין להגיד לכם איפה.
ריקו, תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה.
גם איתכם.
ביי, ריקו.
שיהיה סוף שבוע.
יוסי, תהנה מהשידור עם אופר, אני מקנא בך באולפן החדש.
מחכים לפעם הבאה.
ביי.
יאללה ביי.
פרלמנט הנדלן, צהריים טובים באולפן, אופר לוין, צהריים טובים יוסקי.
צהריים טובים אופר, חזרנו.
פה אני אלך, זה נראה לי השתלטת על התוכן. אתה לא חייב, אם לא נוח לך אוזניות, אתה לא חייב, אני כן שם, בשביל לראות איך אתה...
אתה
תתרגל, זה גם חלק מהלוק, אתה יודע, שרדיו. מי זה יוסי ב-30 שניות, אתה יודע, כמו ב-BNI כזה, לא, ב-60 שניות, כמה עושים את זה?
לא יודע, אני אגיד לך בכמה שניות. יוסי הוא קודם כל... איש משפחה, נשוי לידי, אבא לאיתן, אייל ויעל, זה לפני הכל, זה מה שמגדיר אותנו. עוסק בעולם הנדלן בשלוש, ארבע שנים וחצי האחרונות. התחיל דרך כלכלת משפחה, אסטרטגיות פיננסיות, משם לליווי משקיעים, משכנתאות. והיום, לצערי הגדול, בעקבות אירועי השבעה באוקטובר ואחרי כ-90 ימי מילואים, בוחן בעצם את המציאות החדשה שנוצרה ומנסה להבין לאן הדברים הולכים.
כי בניגוד לשכיר שיכול לחזור אחרי 90 ימי מילואים למשרד שלו, פחות או יותר הוא צריך אולי לעשות השלמות.
כן.
יוסי עכשיו היה בהולד עם מרבית הלקוחות שלו, או שהם בכלל...
אז...
גם ככה השוק שלנו היה בהולד תקופה מסוימת.
השוק היה בהולד, נכון. לשמחתי הגדולה, אחד הדברים שאני מאוד אוהב זה לאסוף סביבי... כברת של אנשים שתמיד תומכים אחד בשני, והיו מספיק קולגות שלקחו את מה שכן היה, ועזרו להמשיך לתפעל ולעזור באמת.
מדהים.
גם בליווי השקעות, גם במשכנתאות, גם בייעוצים העסקיים, בכל הדברים האלו. אבל לא, ההסתכלות היא דווקא באמת מקריאת השטח אחרי המצב הזה, וההבנה שהשוק משתנה, האנשים משתנים, הדברים המהותיים בחיים משתנים, והמציאות לא תחזור להיות כמו שהיא הייתה, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו.
טוב, אז קצת קשקשנו עם ריקו על באמת מה היה ומה יהיה, ואנחנו מבינים מה קורה בעולם היד שנייה ובעולם הדירות למגורים, נקרא לזה.
כן.
ואנחנו מבינים שהשוק, אנשים מתרחקים מזה. כלומר, לא הכוונה מתרחקים כי הם לא רוצים, אבל המחירים מרחיקים אותם. כיום שאתה מסתכל על דירות חדשות מקבלן ואזורי ביקוש, אזורי ביקוש זה... חדרה כן. גדרה?
חזרנו לאותם אזורים, כן.
אותם אזורים פחות או יותר. דירת שלושה חדרים, מתחילה ב-2.5 מיליון בערך. אפילו ב-3 מיליון, אני לא מדבר על מרכז תל אביב, לא...
לא מתקרבים לשם, גם לא בשרון.
גם לא בשרון, אבל אתה יכול בראשון לציון, דירת שלושה חדרים של 70 ומשהו מטר, אתה מדבר איתי על 2.2 מיליון שקלים.
כן, אני מדבר על מחירים כאלו. זה מרתיע אנשים מצד אחד. מצד שני, אופר, אני חושב שההבנה המאוד ברורה היא שאין משהו אחר. אם אתה לא תהיה במשחק בזמן הקרוב, אתה לא תהיה במשחק נקודה.
אבל מה יעשה אותו בן אדם שמבין שיש לו כרגע 500,000 שקל שהוא בקושי גירד אותו? 500,000 שקל הון עצמי. והוא מבין שאם הוא רוצה לקנות דירת 3 חדרים, עזוב שיש לו כבר 4 ילדים או 5 ילדים, אני כבר לא... אתה יודע, זוג בתחילת הדרך. זוג שהתחתן לפני 2-3 עם הילד הראשון כרגע בדרך, ורוצים את הדירה שלו, את הקורת גג שלו. הוא מבין שבשביל הדירה הזאת הוא צריך לקחת עכשיו, אז הוא יגרד את ה-25%. בסדר, גרד את ה-25%, הוא צריך להביא מהבית כמה, כמעט 850 אלף שקל.
כן.
להביא מהבית, יש לו כרגע...
זהו, צריך לקחת משכנתה של מעל 1,600,000, מעל...
אם הוא קונה בשלושה מיליון שקלים, הוא צריך לקחת משכנתה של 2.2. 2.2, הוא צריך להרוויח 30,000.
בוא נסתכל על זה ממאוד למעלה. אני חושב שאנחנו נמצאים במגמה שאנשים מבינים שהכסף שלהם לא יכול להמשיך לשבת בבנק. כל מה שהם הצליחו לעשות, הם צריכים להכניס למשחק בצורה כזו או אחרת. בהתחשב בריבית המטורפת שדחפה אנשים החוצה מהעולם הזה, יש המון אנשים שיושבים על הגדר ומחכים, גם בגלל המחירים, אבל כמו שריקו אמר, אנחנו לא לפני ירידה. גם הירידות שרואים היום הן מינוריות. אני חושב שכשאנחנו דיברנו על זה, ירידות של אולי 0.25%, בעלות הדירה, ירידות שהן מאוד מאוד שוליות.
כן, זה כלום.
הן לא באמת ירידה. הן מסמלות משהו אחר לגמרי. וכשזוג בא, יכול להיות שזוגות או אנשים שבאים והם מחפשים את הדירה שלהם, יצטרכו להתפשר על משהו שהוא לא מה שהם רוצים, אלא יצטרכו לשים את הרגל בדלת, מה שנקרא. בעצם ירצו לקנות את הדירה, או ילכו לקנות את הדירה הראשונה, במקום שהם יכולים, להרשות לעצמם.
מה שנקרא, להיכנס למשחק.
חד משמעית, כי אם לא תהיה בגלגל, לא תהיה.
להיכנס למשחק, קח את ה-500,000 שקל האלה, קח משכנתה של 1,000,000 שקל, ותקנה נכס באזור ביקוש ב' או ג',
כן.
שלפחות תתחיל להתגלגל איתו.
מה המצב הכללי במדינה, והמצב הכלכלי במדינה, לא מאפשר כרגע לקחת סיכונים, אם אין לך גב, של מזומנים, או גב של תזרים שאתה יכול לסמוך עליו. ולכן לקחת עכשיו הלוואה של 2 מיליון שקלים לזוג צעיר בתחילת הדרך, כמו שאתה מתאר אותו, מאיפה הוא הולך לשלם אותו? מה הדרך? זה בעצם לייצר עוד מעמסה, סליחה, על עוד 2-3 מעגלים משפחתיים, הורים וסבא סבתא, כל עוד הם בחיים, שיצטרכו להמשיך ולממן את העסקה הזו. ולכן אני חושב שאנחנו מתחילים לראות יותר כניסה לאזורי השקעה, ויותר כניסה חזרה, בעצם חזרה של משקיעים לתוך השוק, אבל צריכים שיקרו כמה דברים שיתמכו בזה.
למעשה, מה שאתה אומר, הרבה פעמים אנשים שומעים דירה להשקעה, הם אומרים, רגע, אבל מה עם דירת מגורים וכאלה דברים? אנחנו, הכוונה שלנו זאת תהיה הדירה, במקום לגור בה, תזכירו ותזכרו.
נכון.
זאת הכוונה. תקנו ביכולות שלכם.
תקנו איפה שאתם יכולים, תגורו איפה שאתם רוצים. עד ש. כשאתה מתחיל בתור זוג, אתה יכול לחיות במקום מסוים, הסטטוס המשפחתי השתנה, תתאים אותו. תעשה את הוויתורים שאתה צריך, את הדברים שאתה צריך לעשות בהתאם. ויכול להיות שהמושג דירה להשקעה נתפס כאני שמחזיק דירה שנייה, שלישית, רביעית,
נכון,
חמישית
וכו'. נכון, הרבה פעמים אנשים... נכון. דרך אגב, זה מאוד... זה קצת השתנה, אתה יודע איפה? זה השתנה במחיר למשתכן. כי נכון. המחיר למשתכן הכניס המון המון חבר'ה צעירים להיות משקיעי נדלן.
בלב ברירה.
בלב ברירה. ואתה יכול לראות דירות שלמות בקריית מוצקין, עיר שאני מאוד אוהבת, נולדתי בה דרך אגב, שכונות שלמות, שכל הבניין, איך אמר את זה בזמנו, מי זה היה? אני חושב עוד יונסי, עוד בצבע הכתום שלו,
כן.
שאמר, בניינים שלמים שם, הם להשכרה, בגלל שאנשים לא הולכים לגור שם. אז כן, זה בסדר לקנות דירה להשקעה ולא לגור בה.
זה חד משמעית בסדר, זה יותר מזה. זה הרבה פעמים משמש כמקפצה כלכלית אל השלב הבא של אותם יעדים פיננסיים של אותו זוג. כי כשאנחנו מדברים, כשאנחנו יושבים ומדברים בעצם על איפה אנחנו רוצים לראות את עצמנו, אנחנו בעצם מדברים על אסטרטגיה פיננסית.
נכון.
כשאנחנו יושבים על אסטרטגיה פיננסית, מה שאנחנו רואים זה, יש לנו יעדים, אנחנו בונים משפחה, בונים תא משפחתי, אנחנו רוצים להגיע לעבודה כזו או אחרת, אנחנו רוצים לחיות בגיל 50, 60, 70, במצב כזה או אחר. ועכשיו בוא נגזור אחורה, איך אנחנו בעצם מגיעים לאותו דבר. חלק מהאסטרטגיה יכול להיות שאני נכנס להשקיע בנדלן. אני גר איפה שאני יכול, אני גר איפה שאני יכול וקונה איפה שאני יכול ומשתדל להיות במקומות האלה שבינתיים נותן לכסף שלי לעבוד. אני מצמיד את עצמי לעלייה שקורית בארץ ואז אני עולה עם המחירים שעולים כאן.
כי בתכלס אם ננתח משפחה שמרוויחה בממוצע בוא נניח 20,000 שקלים ומשלמת 5,000 שכר דירה, אותו אני קפצתי קצת.
כן, הלוואי 5,000.
לא, נניע 7,000 שקל שכר דירה, ויודעת לחיות עם זה בסדר, וזה לא פוגע להם בתא המשפחתי.
כן.
כנגד, יש להם 500,000 שקלים, הם יכולים לקחת, לקנות נכס, בוא נניח, בסדר גודל של מיליון וחצי, אפילו שהמשכנתא תחוסה על ידי השכר דירה.
בגדול כן, היום אנחנו קצת גבולים וצריך לתכנן את זה.
קצת גבולים, אבל גם אם הם הכניסו יד לכיס,
כן.
קטנה, נכון. לא משהו בעייתי, זה לא נוראי. הנכס יושב בצד, הוא מכסה את עצמו, הוא עובד בשביל עצמו.
הוא חי במקביל אליך, זה בעצם שני קווים שחיים במקביל. יש לך את החיים שלך, וכל עוד עשית תכנון נכון ובדיקה נכונה, ולא קפצת מעל הפופיק, אז אתה נמצא עם משהו שחי לצדך, מישהו אחר משלם עליו, והוא תומך לך במה שצריך. כרגע אתה אולי לא רואה ממנו תזרים מזומנים.
אתה רואה דרך אגב, אני טוען שכן, אתה יודע למה? כי שהבנק נתן לך את ההלוואה, לקנות את הדירה, הוא נתן לך את הכסף. עכשיו, הנכס מקטין לך את החוב לבן גם.
נכון.
הסוחר. כלומר, זה לא רק הוא עובד בשביל המשכנתה, והרבה לגמרי. פעמים שאנשים אומרים לי, כן, אני רוצה שיחסה את המשכנתה, אבל למה הוא לא מחסה לי את המשכנתה? זאת אומרת, גם בסוף הוא מחסה לך את החוב שלך לבן, זה חוב שלך, זה לא חוב של הדייר.
נכון.
אז זה בסדר, אז יש לנו את הנכס
הוא
בצד.
הוא מגדיל את האחיזה שלך בנכס.
כי כעבור 5 שנים שתמכור, כנראה המשכנתה תהיה יותר נמוכה, אם בנית אותה נכון, בצורה נכונה. וגם הנכס יהיה שווה יותר, ואולי הסחירות גם קצת תעלה עם השנים.
הסחירות עולה משמעותית. אנחנו רואים עכשיו, אנחנו חווים עכשיו עלייה משמעותית בשכר דירה. שוב, זה מכלול של דברים שהביאו לרגע הזה. אנחנו רואים פער עצום בהיצע הדירות. אנחנו רואים שהעלאת מס הרכישה הרחיק המשקיעים מהשוק.
נכון.
אחת הטעויות הגדולות. כי בעצם אין משקיעים בשוק שקונים. הצורך הגדול היום הוא דירות להשכרה. אין דירות להשכרה. כל דירה שיש להשכרה קופצת, מחירי הסחירויות עולים. כשאנחנו רואים שאין דירות להשכרה, זאת אומרת שאין מישהו שקנה את הדירות האלה ומזכיר אותם. המשקיעים שיצאו מהשוק בעצם יצרו פער, כי אין את הכסף מאחד לקנות דירות, לחיות בהם, לגור בהם, על ידי הזוגות הצעירים. 20,000 מתגרשים בשנה, הם יצטרכו דירות, איפה הם הולכים לגור?
רק 20, לדעתי יותר אפילו.
אני נהיה עדינים. עזוב, 90,000 מבקשי דיור כל שנה. 40,000 התחלות בנייה. איפה אנחנו עומדים? הפער הזה הוא פה.
זה לפני העולים החדשים שמגיעים לארץ.
כן, קח את המלחמה שמתחוללת עדיין, את השבעה באוקטובר, אירועי אנטישמיות בעולם. אנשים שדופקים על דלתות שליחי העלייה בעולם ומבקשים להגיע לישראל, גם אם לא להגיע פיזית, לקנות תעודת ביטוח. נכס להשקעה לכל דבר.
כן, אבל ברגע שאתה הכנסת את המשקיעים לשוק, אתה אולי העלית גם את המחיר דירות?
אני העליתי את המחיר דירות.
לא אתה אישית, אבל...
לא, אני העליתי, כמובן שהעליתי את מחירי הדיור, את מחירי הדירות.
יכול להיות שכל המעגל הזה, אתה יודע...
אבל הורדתי את מחירי הסחירות. לא העליתי בהרבה את מחירי הדירות, כי כרגע אין דירות.
לא, אבל אני אומר, בוא נלך 4 שנים אחורה, שהריביות היו נמוכות, שבשום שלב היה לנו גם פתאום 5%.
המשקיעים הם לא הפונקציה. הדבר היחיד שיכול להשפיע. שוב, לדעתי, בצניעות רבה, אני מאוד, מעולמי המקצועי ומהחיים עצמם. כל עוד לא יהיה היצע של דירות, לא משנה מה יקרה פה. העניין הוא היצע. העניין הוא לא משקיעים או לא משקיעים. המשקיעים מניעים את הכלכלה. בוא תסתכל על נתון פשוט. שכר הדירה, בתוך מדד המחירים לצרכן, מהווה 26%. שכר הדירה עלה ב-20%. או עלה ב-10%, זה אומר שמדד מחירי הדיור עלה ב-2.6 או 4.8%. בסוף, זה משפיע עליי, זה משפיע עליך,
נכון.
לא בדיור, במה שאנחנו קונים בסופר, במשכנתא שלנו, בכל דבר אחר שלא נעשה. אז אי אפשר להגיד שהמשקיעים עשו רק נזק, או המשקיעים הם אלה שתרמו לה. אין דירות. בוא, נייצר דירות. יהיה גל ענק של בנייה, ויהיה פה היצע מטורף. מחירי הדיור ירדו.
טוב, שמע, אז בואו נצא לשום 3 דקות של הפסקת שיר.
נהדר.
ואז נחשוב איך אנחנו מייצרים דירות או איזה אלטרנטיבות אנחנו יכולים לתת לאנשים.
ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, יוסי כהן, מה קורה?
טוב מאוד.
טוב מאוד, טוב מאוד, הכל נהדר. איך אנחנו מייצרים דירות?
איזה אלטרנטיבות קיימות. אז טוב, כמו שאתה התחלת ואמרת, באמת בהתחלה יש לנו דירות על הנייר, שזה אופציה אחת, שהיא אולי פחות רלוונטית כהשקעה באמת לאותו זוג שרוצה להגיע. אנחנו מייצרים דירות באזורים שהם לא המעגל הראשון והשני להשקעה. אנחנו מתרחקים, טיפה דרומה, טיפה צפונה. כך לדוגמה את...
זה לא נוראי דרך אגב להתרחק.
לא נוראי בכלל. זה ממש ממש לא נוראי. צריך לזכור עוד פעם. המטרה שעומדת מול עינינו היא נכס כמקפצה. נכס כמשהו שיוביל אותנו אל נכס החלומות שלנו. אם הצלחנו לקנות דירה או לזכות בפרויקט כזה או אחר, והוא מתקדם מאוד והוא בבנייה, נהדר, זכינו. אבל אם לא, תראה, להגרלה האחרונה נרשמו מעל 300,000...
מלא, כן.
והיו 100,000 דירות, 100,000 הגרלות.
אני חושב שפחות. לא, מה פתאום, לא 100,000, מה פתאום 100,000, הרבה פחות.
אוקיי, אז היו, יש, הפער הוא עצום. ומה שעושים, זה פשוט יוצאים מאזורי הביקוש או אזור המרכז, ועוברים לאזורי ביקוש אחרים שהם אזורי השקעה בדרך כלל. לומדים את המשחק של המשקיעים, ומה שהיום המשקיעים לא יכולים להיכנס לזוגות שבתחילת הדרך, וגם לאנשים שכן יש להם כסף נזיל והם עדיין משקיעים, אנחנו יוצאים לאזורים חדשים. אני אקח לדוגמה את חיפה. חיפה כדוגמה שאנחנו מכירים אותה היטב.
אוהבים אותה גם.
כן, מושקעים בה גם. אזור שאנחנו עדיין יכולים למצוא דירות בטווחים של אפילו, נגיד את זה, בכל פחות ממיליון שקלים. דירות שהן בין 3-4 חדרים, 2.5 חדרים, תלוי מה מחפשים. ובאזור הזה, כמו שאמרנו, אנחנו לא חונקים את הזוג, אנחנו לוקחים משכנתה שהיא קטנה יחסית, אנחנו מכניסים דירה לפעולה, אנחנו שמים יד ונכנסים למשחק, רוכשים דירה שהיא לא, שלא נגור בה כנראה, אבל היא תעבוד בשבילנו, היא תתחיל לעבוד.
היא עושה גלגולים. עכשיו, יכול להיות שלא תיתן את הקפיצה שהיא קפצה משנת 2012 עד היום בעשר שנים, אבל היא כן תיתן סוג של קפיצה.
אנחנו מסתכלים על עליית ערך של 5% טבעית, בואו נהיה מאוד שמרנים.
וכן, גם אתה לוקח אזורים, כך דוגמה מאוד מאוד יפה, קריית אליעזר בחיפה. עכשיו יש אנשים שרכשו בקריית אליעזר לפני 10 שנים, שהתחילה קצת הנאירונת לחיפה, כן. ופתאום קריית אליעזר מאוד מאוד התפתחה. נכנסו שם עסקאות של תמה.
נכון, יש בניינים שכבר עומדים.
יפה, עכשיו גם אם אין לך בניין שכתוב על, שהפכו אותו לתמה, אבל האזור, השכונה עצמה, שודרגה. היא כבר נראית שונה, הכבישים שונים, התאורה שונה, ואולי גם הבניין שלך הוא הבא בתור.
אתה קונה, תראה, בסוף העלייה מתבצעת, העלייה בערך מתבצעת, גם באופן יחסי, זה כמו, שמעתי תיאור של מפל שוקולד או מגדל שוקולד, שאתה מוזג את השוקולד מלמעלה והוא יורד למטה וממלא את הכלים האחרים וכו וכו. הכל נעשה בעדוות, ואם יש עליית מחירים באזור מסוים, גם האזור שמסביבו, שלאו דווקא קרה בו השינוי, ייהנה מאותה עליית מחיר. אז כשאנחנו מסתכלים, לקחנו את חיפה, אפשר לדבר על חדרה, אפשר לדבר על נתניה, להתקרב, שוב, בטווחים של עד 1.5 מיליון, 1.6 מיליון. יש עסקאות שנמצאות גם באזור הקרוב יותר לשרון, או אפילו מרכזיות לפעמים, שלא מצריכות לקחת משכנתה של 2 מיליון שקלים, שהם בעצם להיכנס למשחק. אז ככל שאנחנו רוצים ומחפשים, בעצם לקנות דירות להשקעה שהן עובדות על עולים חדשים, על סטודנטים, על משפחות צעירות שמחפשות בתחילת הדרך, שזה המקום.
שכונות חלשות. בוא.
לא בהכרח, השכונות משתנות. אופר, קח את השכונה שבזמנו סיירנו בה ביחד באדר בחיפה. השכונה משתנה. האוכלוסייה משתנה, אנשים נכנסים, אתה רואה גיוון.
נכון, אבל עדיין זאת שכונה.
נכון, באופן יחסי.
אבל שמע, מה שעולה לי בראש דרך אגב, וזה מה שאני אומר כל הזמן, הבתים שם הם 1940, לפני קום המדינה, חלק גדול מהבתים.
כן, 30 גם.
כן, 37, המקרה שלי. ואתה מבין שהמדינה או מתישהו מישהו יבוא ויגיד, אוקיי, חסר לנו עתודות קרקע, אנחנו צריכים לחדש את מרכזי הערים. היום מאוד נוח לבנות מחדש.
נכון.
לצאת החוצה, לצאת לשטחים חדשים. אבל באיזשהו שלב אתה מסתכל, במיוחד היום, אין לך במקומות האלה ממדים. יש לך אולי גג בכניסה, אתה יודע, את הבטונדה המזוינת הזאת ששומרת.
כן, במקרה הטוב.
ממלחמת העולם הראשונה כלשהו. אבל אתה מבין שיכול להיות שלא ירחק היום עם ראש עיר נורמלי.
שמבין את הצורך.
שמבין את הצורך ומספר, צמיחה, ומספר ארבע שלו היה אצלי לפני שנה וחצי, שנתיים. ואתה מבין שיכול להיות שהוא גם קצת ישפר את השכונות, ואולי הוא יכניס ויעודד יזמים, שיתפוק יום אחד בדלת אותו יזם, ויגיד, שמו, חבר'ה, הבניין כבר בין 100 כמעט, 90, עוד 185, בואו נשפץ אותו, בואו נעשה, נכון, נכון, הדר היא קצת צפופה, אבל גם פלורנטין צפופה.
נכון, אני חושב ש... כמו בכל מה שקורה מסביבנו, צריך מנהיגות, צריך ראייה למרחקים ארוכים, וצריך לקחת החלטות אמיצות. ולצערי, בשנים האחרונות, לפחות מה שאנחנו חווים, גם כמלווים, גם כמשקיעים, זה שיש פחות אנשים שלוקחים את זה בכל הכוח, ועוד לא דיברנו על סכנות. אנחנו רואים מלחמה כרגע, אבל אני מזכיר לך שהסכנה שדוברה רבות...
רעידת אדמה.
יפה. מה קורה עם חיזוק מבנים? תמ"א 38, פינוי בינוי, יש דברים שאם תהיה רעידת אדמה, ותהיה רעידת אדמה, זה לא
יהיה... ברור, אתה יודע מתי תהיה? יום אחרי שיגמר המלחמה. אנחנו יודעים את זה. חס ושלום.
תן לנו, צריכים להתאושש.
נבואות היו, אבל חס ושלום, שנהיה בריאים, אבל...
אבל יש אזורים שלמים שלא יהיו. מה שיגדיל את הצורך בעוד דירות, מה שיגרום לאותם אנשים שהיום ישימו את הרגל או את היד על דירה, בעצם, ויכנסו לשוק, ייכנסו למשחק, להיות בעלי דירה, מה שלא יהיה אפשרי בעוד כמה שנים כנראה. עכשיו, מצד אחד זה איזושהי, אתה יודע, אנחנו מרחיקים את האנשים מהדבר. מצד שני, יש אפשרויות. יש היום המון המון הזדמנויות. זה שהמשכנתא יקרה והריבית עלתה, אנחנו יודעים וזה עובדה. אז האם אתה היום מוכן לקנות דירה שיש מחיר שהוא הזדמנות לקנות אותה ולשלם משכנתא ביוקר, מתוך הסתכלות שהשוק כנראה ישתנה ויהפוך מגמה באיזשהו שלב, או לחכות שהשוק יהפוך מגמה, אבל מחיר הדיור יעלה משמעותית, איפה היית מוכן למקם את עצמך?
נכון, זה שלא צריכים להבין אותה.
נכון, צריך לדבר עליה. אני חושב שלא שמים את הדברים מספיק על השולחן, בעיקר זורקים סיסמאות. זה דבר משמעותי. אני חושב שהיום אנחנו רואים הרבה אנשים שיושבים על הגדר, ומחכים שמשהו ישתנה. וההודעת ריבית האחרונה של נגיד בנק ישראל, שאומנם הייתה 0.25%.
לא הרבה.
פתחה זרם. זה אחד.
סכן, אני מאוד מעניין אותי מה יהיה ב-15 לחודש מבחינת מדד מחירי הצרכן, כי זה יכול להשפיע על ההחלטת ריבית הבאה שלו בסוף אוקטובר. סוף פברואר. אם הוא משאיר אותה, או אם הוא מוריד אותה. הוא לא יעלה, אני לא מאמין שהוא יעלה בחזרה, אבל יכול להיות שהוא ישאיר או קצת יוריד.
אבל שנינו חשופים לאותו נתון או לאותם תחזיות. זה שמדברות על ירידה, בוא נגיד, של אחוז. בסדר? בסוף השנה. עדיין, אני קונה היום את הכסף הזה, אני קונה היום את האחוז הזה. הוא ירד, ובסוף הוא...
מי שלא מכיר, אבל באמת, כן. המרכיב של הפריים שהוא צמוד למדד, שהוא מושפע מהמדד גם כן. כן. בנק ישראל בעיקר, אבל בנק ישראל מושפע מהמדד, הוא מרכיב שמשתנה ברגע שיש לך, אם לקחת משכנתא ב-1.6, הפריים היה 1.6, ואמרת איזה יופי, ופתאום הפריים היה 6.25, זה השתנה לך מדי חודש, ושמענו את כל אלה שקיבלנו טלפונים מהם. המרכיב היותר משמעותי לדעתי, זה כל הסלים הנוספים שבתיק המשכנתאות, שאנחנו רואים כבר, דרך אגב, ירידות, כבר ירידות יפות, ראינו אג"חים שהשתנו היום, כל הסלים.
כן, צמודים למיניהם.
אנחנו כבר רואים שמתחילים, שהם דרך אגב, זה כסף שאיפשהו, הוא כן מושפע מריבית בנק ישראל, אבל לא בהכרח. הוא יותר מושפע מארצות הברית, יותר מושפע מגיוסי ההון של הבנקים.
הוא מסתכל לא... יותר ברמת המקרו. זה כן. כספים וריביות ותנאים שמושפעים מדברים הרבה יותר גדולים.
משהו אחד, דרך אגב, שאנשים שוכחים, הם תמיד אומרים, הפריים ירד, אז כל הריביות יורדות. אני חייב לספר לך, יוסי, שאתה אמרת שאתה מתעסק במשכנתאות 4 שנים בערך.
5 עוד מעט, כן.
אז אתה בטח מכיר את זה. אני מכיר את זה, אני 12 שנה בעולם המשכנתאות. אני מכיר את הפריים שהגיע ל-1.6, והיה תקוע, 1.6. בקורונה הוא קצת עלה וירד. אבל במשך כל התקופה הזאת שהפריים היה באסיסט או לקו ישר, ריביות המשכנתא האחרות הגיעו לרמה של 5% וירדו לרמה של 4%. ועלו בחזרה ל-4.8, אני בממוצע, כן. וירדו בחזרה ל-3.95, והפריים נשאר באותו מקום. כלומר, ריביות המשכנתא זה סל אחד שמושפע מאוד מכל... דרך אגב, הוא מושפע... שהפריים ירד, הוא כן יושפע לדעתי, יכול להיות מושפע כלפי מעלה, כי האלטרנטיבה שלי לא להשקיע בפריים, אם אני משקיע נדלן, כן. או בורסאי כזה או אחר, אלא להשקיע בריביות... קבועות יותר שאחרות, שיתנו לי יותר תשואה, אז אני אחפש משהו יותר גבוה. אז
גם לנעול את עצמך באיזושהי דרך.
נכון, אז זה עדיין לא, זה לא משקף שהפריים יורד ששאר ריביות יורדות ולהפך. אבל כן, כל התחזיות מדברות ש... לא נחזור ל-20 ו...
לא נחזור ל-1.6, אבל נרד. מדברים על איזשהו סביב ה-4 פלוס, ששם ריבית הפריים תייצר, יותר קרוב לחמש.
אתה שואל אותי, אני חושב שזה סביר וזה בסדר, כי גם הפריים הוא תרם למחירי הנדלן לעלות.
אבל אני חושב שאנחנו, והרבה פעמים קורה, בכלל במשכנתאות מכירים את זה היטב, שהריבית היא לא חזות הכל. ואנחנו צריכים לזכור שבעצם יש פה מהלך, איפה אנחנו מניחים את הכסף שלנו, איך אנחנו יוצרים התקדמות, לאן אנחנו הולכים, מה הדבר הזה שבעצם ייקח אותנו כמה צעדים קדימה בתוכנית הגדולה יותר. וכשאנחנו מדברים על משקיעים, אנחנו רואים, לא מזמן הייתה עסקה מאוד גדולה של רכישת כמות דירות בלתי מבוטלת בנתניה, או עוד עסקה שהייתה של משקיעים שהתאגדו ביחד וקנו. השוק חי, השוק בועט, יש עסקאות כל הזמן, כל הזמן. מי שיש לו כסף נזיל וכרגע מתלבט ועוד אין לו דירה ברשותו, אז כמו שאתה אומר, השינוי הוא לא דירה להשקעה שנייה, שלישית, רביעית. זה גם יכול להיות. אבל גם זוגות שאין להם, וזה תחילת הדרך שלהם, עדיף להיות על הקרוסלה, מאשר לנסות להיכנס אליה כשהיא מסתובבת מאוד מהר. והסיבוב המהיר, גם כמו שריקו אמר, גם כמו שתיארת, הוא יגיע. אנחנו אוטוטו נראה אותו, גם בכמות הדרישות. תראה, רק אתמול, אם אני לא טועה, כן, אתמול, אושרו 8 או 7 מתחמי בנייה, מתחמי פינוי-בינוי חדשים, בערים שזכאיות, יש פרויקט כזה. זה כבר אלפי דירות שאושרו לבנייה, לא מחכים יותר, בונים אותם עכשיו.
יוסי, אנחנו נוסעים, אנחנו גורים שנינו בכפר סבא, אנחנו נוסעים בעוד השרון, אתה רואה את זה מהבית שלך אפילו. ואתה רואה את המגדלים שכל הזמן בונים, אתה נוסע לרענן, אתה רואה בצד ימין שכונה שלמה, אתה נוסע להרצליה, באזור גליל ים, בכוונה אני נותן את הכיוונים האלה, שאתה יודע שזה, ופתאום אתה רואה שכונה שלמה באזור גליל ים, וכולה מוכנסת.
נכון.
ביום אחד החליט הקבלן, וטק, פאק, הכל מתאכלס. כלומר, הדירות יש להם הצעה. אמרנו, יש חוסר כאן של 80,000, לדעתי החוסר הוא הרבה יותר גדול.
החוסר היום מדבר על מעל 200,000, כן.
כן, כן, הוא 180, אני זוכר שדיברו בזמנו. החוסר מטורף, כלומר, יש אנשים שיקנו, ויש אנשים שהשתעבדו למשכנתה המטורפת שלהם, כי דירה בגליל ים, זה לא משכנתה של דירה בחיפה.
זה 3 דירות בחיפה.
זה במקרה הטוב. זה, כן. 3 דירות גדולות בחיפה, כן. אתה מוצא דירה קטנה בגליל ים. בסדר, אבל...
כן, אבל זה לא, זה שוב פעם, אני חושב שאם אני יכול להגיד מה הדברים הקריטיים, או מה הדברים, קודם כל צריך להפסיק לחכות. באמת, אם מישהו כבר מחכה כמה שנים, כי אנחנו מכירים סביבנו אנשים, שהם התאהבו בלחכות. הם התאהבו בתהליך, בדרך של בבדיקה, בלראות ביד 2 ובלבדוק.
שמע, כשאתה מחכה, אתה שוחק את הכסף שלך, אתה שוחק את עצמך, כי כבר כמה אפשר לראות וכמה אפשר לקרוא, ואתה כבר, זה מתיש.
כן.
וגם בסוף אתה מאבד הזדמנויות. אתה מאבד את ההזדמנויות, כי פתאום הדירה שכל כך אהבת, וחשבת ואמרת, רגע, בוא נחכה להחלטה של הנגיד, ובוא נראה מה יקרה, ואולי עוד וזה, והורידו מחירים, ומאוד אוהבים ברגע שיש כאלה כתבות וזה, בעיתונות או בטלוויזיה, אז זה לא עושה לנו טוב.
כן.
לאנשים שרוכשים נדלן, זה לא עושה טוב. כי הם אומרים, ירדו המחירים, בוא נחכה עוד חודש. המחירים לא ירדו.
המחירים לא ירדו, המחירים גם לא ירדו. המחירים אולי מתקנים את עצמם טיפה. אבל הם לא באמת יורדים.
באזורי ביקוש, הם לא ירדו. יוסי, לא ירדו.
אין...
קבלן שאתמול דיברתי איתו, הוא אומר לי, בסדר, אני עכשיו 10 דירות, הולך להוציא מבצע. אני אמכור אותם, כן, צריך להכניס קצת מזומנים לחברה, בגלל שקצת...
כן.
אבל אחרי זה אני משפר את זה במחירים הבאים. אני לא לחוץ.
אני לא חושב שיש קבלנים לחוצים כרגע. אני חושב שלהבדיל ממה שמנסים לשדר בתקשורת, כמו שאמרת, קבלנים, בטח מי שנמצא בליווי בנקאי, יודע לגייס את הכסף לטובת הליווי הבנקאי.
אדם, זה לא לו כסף, הוא מעדיף לקבל את הכסף במזומן.
ברור, אבל עדיין הוא יודע להניע את התהליך, ואפילו להתחיל בנייה ולהתקדם בבנייה, ולא להתחיל פרויקט חדש. ואז כשדברים כאלה קורים, כמו שאמרנו, פתאום נראה גל של דירות למחירה, ואף אחד לא יספוג את העלויות. זה יהיה גולם במחיר של הדירות.
ברור, אני דרך אגב, אני לא חושב שזה נכון שקבלן יספוג את העלויות, כי אם קבלן ספג את העלויות, הוא יכול לפשוט את הרגל.
נכון.
ואתה לא רוצה להיות באמצע בנייה שקבלן פושט את הרגל. אז מה אם יש לך ליווי בנקאי,
לא, אתה לא רוצה להיות שם.
כל הדברים האלה.
שזה לא תמיד מתאים לכולם גם להשקיע בנטלן, זה עוד דבר שצריך להגיד. פה אנחנו בסוף זה, יש איזושהי אופי, ליווי וכו שצריכים שיהיה. אבל בסוף צריך לעשות מעשה, בלי קשר לכל דבר. צריך לקפוץ למים. אם זה משהו שחשבתם עליו, או משהו שרציתם, או משהו שאתם מתלבטים בו כבר המון זמן, תבדקו קודם כל את המימון הנכון.
אז יוסי, רגע, אז אני רוצה עכשיו, אמרנו, צריך לקפוץ למים, צריך להיכנס לדבר הזה. בוא תחלק לנו בחמש, שש דקות שנותרו לנו לתוכנית, את הטיפים בשביל אותו אחד שאומר, אוקיי, אני מבין שאני לא יכול לקנות דירה ברעננה או בכפר סבא, בשביל לגור בה, ותן לי את הטיפים בשביל איך אני נכנס להיות משקיע. קונה דירה להשקעה, סוחר מושכר.
אז קודם כל אני מבין שאני קונה דירה להשקעה, ולאו דווקא הולך לגור בה, ואני מתחיל להסתכל עליה לא כעל דירת המגורים שלי. לפני הכל אני בודק את מה יש לי, מה הכסף שיש לי. כמה הון עומד לרשותי, מה אני יכול לקבל, איזה משכנתה אני יכול לקבל. אני לא רץ ומתחיל לחפש דברים לפני שאני יודע...
לבנות תקציב.
זה מעבר לבנות תקציב, זה, יש לי בעצם, נסתכל על זה, חמשת ממים. יש מיפוי, אני קודם כל ממפה, ממפה את ההון, ממפה... אני קודם כל חייב לדעת כמה כסף יש לי.
אני מכיר רק ממה אחד.
אוקיי, אז אני, אני מכיר אותו גם. אנחנו ממפים את ההון שיש לנו, יודעים ממה אנחנו יכולים בכלל לצאת לדרך, ובונים תוכנית עסקית, אסטרטגית לרכישת נדלן להשקעה.
כי זה עסק.
חד משמעית,
זה עסק. עסק ואתה הולך להיות המנכ״ל של העסק.
בדיוק, ואתה יכול היור... לספוג, אני אתן דוגמאות, יש לי לקוחה שקנתה דירה, ווואלה, כל שינוי הכי קטן בדירה, כל טלפון מלקוח, לא עושה לה טוב. לא עושה לה טוב, אבל זה עסק, אתה צריך לנהל את זה. זה יש לך דיירים וסוחרים ומטווחים, ולהזכיר את הדירה ולתקן את הדירה ולהביא בעלי מקצוע, זה עסק.
למעשה במקום, אם אני אחלק את זה, זה במקום לקנות דירה למגורים, לגור, לשים חצי מיליון שקל ולקחת משכנתה שלו, לא משנה, לשים המון כסף ולקחת המון, המון משכנתה,
כן.
אתה בא, בוא תשקיע בעסק. העסק לא קוראים לו מכולת, העסק לא קוראים לו פוטראק, העסק
כן,
קוראים
זה עסק
לו
שנשאר
נדלן.
שלך, בדיוק.
כן, לא, אבל העסק קוראים לו נדלן, כי גם כן. מכולת היא שלך, אתה יכול לקנות מכולת ולפתוח ולהביא לחם.
ברמת סיכון אחרת.
כן, נכון. אבל פה זה עסק שנקרא נדלן, ואתה נכון. הולך להיות המנכ״ל של העסק שלך.
חד משמעית, הולך להיות המנכ״ל של העסק, הרבה פעמים אתה גם יכול להיות אב הבית של העסק, אתה גם יכול להיות...
שלך, אתה עובד אחד, אתה יודע.
בסדר, זה... ובסוף זה one man show, זה בסוף זה הדבר. אבל עשיתי מיפוי, בדקתי כמה הון עצמי יש לי, כמה הון עצמי גלוי יש לי, וכמה הון עצמי סמוי יש לי, קרנות השתלמות, קופות, מתנות מההורים, מהדודים וכו'. עם הדבר הזה, בעצם התיישבתי לבנות תוכנית עסקית. התוכנית העסקית אומרת לי באיזה אזורים אני יכול להשקיע על בסיס הסכומים שיש לי. והסכומים שיש לי, משם אני יוצא בעצם לעניין של האיתור של הנכס, החיפוש של הנכס, המיקום שבו אני הולך לעשות את כל התהליך. לצורך העניין, יש לי מיליון שקלים, החלטתי שאני הולך לחיפה, נחזור לחיפה, או יש לי מיליון וחצי והחלטתי שאני הולך לחפש דירה בנתניה, אז אני הולך ומתחיל לזכור ולעשות מיפוי. גם העסקאות האחרונות שנעשו שם, איזה אזורים בתוך נתניה אני יכול לגלות, איזה אזור בתוך
רגליים.
חיפה.
צריך לראות מי זה הדיירים.
כן, להבין מי הקהל שלי, למי אני הולך. אני לא קונה את הדירה בשבילי. אני קונה דירה, אני צריך להבין מי הולך לגור בדירה. בהתאם לזה, אני אקנה את הדירה, אני אבחר את הדירה, אני אשפץ את הדירה, זה בשלבים יותר מתקדמים. קיבלתי את זה, קיבלתי את האזור, החלטתי, עשיתי את המחקר, את החקר שוק שלי. עכשיו אני יכול להתחיל, אחרי שראיתי הרבה דירות, והרבה זה לא דירה אחת, זה 20, 30, 40 באותו אזור, ופה גם אנשים מתבלבלים, אני אקנה דירה בפריפריה. פריפריה זה לא מספיק. אני אקנה דירה בקריית שמונה בין הרחובות האלו והאלו, זה כבר יותר רלוונטי.
אתה יודע, אמרתי למישהו בטלפון שאני חיפשתי נכס בחיפה, אני הפגשתי המון מתווכים, ואתה מקבל מכל מתווך מידע. סתם דוגמה, אחד המידעים שאני זוכר, טוב מאוד, רחוב יוסף בחיפה, עד מספר 14, זה אזור של חרדים.
נכון.
מ-14 ומעלה זה אזור רגיל נקרא לו. כלומר, אתה צריך גם לדעת איפה ש... ופתאום מראים לך דירה באזור 12, ביוסף 12, ואתה מבין שהקהל שלך הוא רק חרדי. ליתרון, יש יתרונות ויש חסרונות לזה.
כמו
אבל,
לכל דבר.
אבל אתה צריך לדעת האם אתה ארוך לעבוד עם הקהל הזה. וזה נכון...
לגמרי, לגמרי. אתה, זה נכון בכל אזור שתלך אליו. אזור שהוא סטודנטיאלי ואזור שהוא משפחות, והיום יש היום הרבה אזורים של עלייה, של עולים חדשים. אתה צריך את השפה, אתה יודע את השפה, אתה לא יודע את השפה. יכול להיות, זה יכול להיות לא רלוונטי לך כמעט. אז אני אומר, ברגע שאתה מבין את האזור ואתה מקבל את המידע, אז רק אתה יכול להתחיל באמת לבחון עסקאות. רק אז תדע אם עסקה שמגיעה אליך היא במחיר שוק, מתחת למחיר שוק, רחוקה ממחיר שוק וכו'. ורק אז תדע שהעסקה באמת מתאימה לך. וברגע שאתה יודע את כל הדברים האלה, אתה נכנס לשלב שהוא אחר לגמרי. מצאת דירה, 2, 3, אתה צריך לעשות להם בדיקה, בדיקה מאוד מקיפה. תיק בית משותף, אם יש או אין, רישום בטאבו יש או אין, את כל המסמכים נקרא לזה, שזה עוד מהם, להבין בכלל מה נמצא כאן. האם אתה יכול בכלל לרכוש את הנכס, מבלי לרכוש איתו הרבה בעיות. זה הדבר, ובסוף, יאללה, צא למימוש, אם אתה צריך לשפץ, לסדר, ולהזכיר.
צריך לקחת את זה גם כן בחשבון, את הנושא של השיפוץ, איזה שיפוץ אתה עושה.
נכון. נושא כבד.
זה נושא כבד, אבל אני חושב שזה, אגב, שיפוץ, אני תלוי בנכס.
אוקיי.
והייתי שם דגש על השיפוץ של ה... איך אומרים? של ה... אינסטלציה למיניהם. זה הכי חשוב לדעתי, כי זה הבעיות הכי גדולות, כי פתאום מתפוצץ לך צינור, שיש לך דייר.
אז יש המון, אני אתן לך דוגמה מאוד אישית, שתי דוגמאות. אני אישית בדירה שלי, שכרגע נמצאת, לי כרגע יש בעיית אינסטלציה, נכון? למרות שעבר שם שיפוץ, עדיין זה משהו שאנחנו נצטרך להתעסק בו. לעומת זאת, דירה אחרת להשקעה שנקנתה, חלק מההחלטה, כמו שאתה אומר, בגלל שהסתכלנו על השיפוץ, הייתה פשוט לעשות שיפוץ מקיף, להרים הכל, להחליף הכל, וככה אתה גם מייצר שקט להשקעה שלך כמנכ״ל של עסק. שקט לחמש עשר שנה.
וגם מנכ״ל צריך להתעסק מדי פעם בעסק. זה בסדר, זה לא נורא, זה בסדר.
והדרך הכי פשוטה היא לעשות את זה לבד, אם יש המון המון זמן, ואם לא, תחפשו את אנשי המקצוע שנמצאים, אופר כאן, אני כאן, יש עוד הרבה אחרים. ריקו שדיברנו איתו מקודם.
לא, ריקו לא מתעסק בזה.
אבל יש אנשים...
אתה רוצה לבנות חברה, בניין גדול.
שזה מה שהם עושים. והרבה פעמים לקנות את קיצור הדרך, או לקנות את הידע, הרבה יותר קל לנו מלבזבז את הזמן ולהמשיך לשבת על הגדר.
יוסקה, אני שמחתי מאוד מאוד לארח אותך כאן אצלנו בפרלמנט הנדל"ן. שמור על עצמך, תודה רבה שבאת.
תודה רבה, תודה.
אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, מיד אחרי מקשיבי החלומות עם גידי לויתן, אחרינו, ענבר ראם, סקיני מינוס, מערכת את יניב זית. תודה רבה לשוקי ולכל האנשים פה. תודה יוסי.
תודה אופר.
סוף שבוע מקסים, בריאות ואושר.